שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. הפרק הזה הוא לא פרק טיפוסי, לפנינו הרצאה שעברה בכנס רוורסים 2017. האזנה נעימה.
תודה שבאתם, והיום אני בא לדבר אתכם על דיזיין. לא, לא על הדיזיין הזה, סליחה. על דיזיין אחר. לא, גם לא את זה. על, דיזיין של תוכנה. האמת, שדווקא הייתי מעדיף לדבר אתכם על דיזיין כזה. כי את הדיזיין הזה, הרבה יותר קל להחליף, או לשנות, לפחות ככה זה נדמה לנו, כצרכנים, לפי הצורך, כאשר את הדיזיין הזה, תכף נראה, יש פה דעות. המקום הראשון שבו עבדתי היה חברה משולבת, חומרה תוכנה. המוצר שלנו נראה בערך ככה, קופסה 2x2x2 מלאה בכל טוב, בפרט תוכנה. ואז די התלוננו אנשי תוכנה, כי הרגשנו מין סוג ב' כזה, אבל לא הבנו שבעצם היה לנו מזל. יכולנו אשכרה לשנות את הדיזיין שלנו. למעשה, אני... יצא לי, היה לי מזל אישית להוביל פרויקט של שכתוב מלא של מוצר שלנו שהיה כתוב ב-C++ ורץ על מערכת סולאריס. מישהו פה יודע מה זה? אוח, יש, אני לא הכי זקן בעולם. מזל. למערכת חדשנית שרצה על ג'אווה, שכתובה בג'אווה ורצה על מייקרוסופט ווינדוס. זה היה חידוש טכנולוגי באותם ימים. אבל, והרירייט הזה, כמה שזה מדהים, הצליח, למרות כל מה שיש לג'ואל ספולסקי, מי שיודע להגיד בנושא. מכירים את המאמר המפורסם. אבל אני מודה שהסיבה היחידה שזה הצליח, זה הייתה שהמוצר הסופי שלנו לא היה מוצר תוכנה פרסי. אז בכל זאת, כנראה, אל תנסו את זה בבית. אבל הייתי צעיר, וחשבתי שלעבוד בחברה שכולה תוכנה יהיה הרבה יותר מגניב. שבה אנשי חומרה לא יגידו לי מה לעשות. ואז יצאתי למסע שבמהלכו החלפתי כמה חברות ופרויקטים, וראיתי שהעולם לא דבש, שהחיים לא דבש, והעולם בחוץ קודר וקוריר. ושאנחנו מוצאים את עצמנו אחרי 5, 8, 10 שנים תקועים עם איזה דיזיין שבמקרה הטוב מישהו אחר כתב, ובמקרה פחות טוב, אם לא היינו מספיק חכמים בשביל לברוח בזמן, ואני מקווה שרובנו מספיק חכמים בשביל לא להתעקע באותו מקום, אנחנו עצמנו, ואז אין את מי להאשים. אבל כמו שאמרתי, רובנו הבנו שדרך היחידה לברוח מזה, זה פשוט לבוא, למצוא לעצמנו סטארט-אפ חדש ומגניב, לברוח לשם, ולחזור על אותן טעויות מההתחלה. נניח שהסטארט-אפ החדש שאליו ברחנו, הולך למכור ספרים דרך האינטרנט. זה בסה, לא חשבתי על הרעיון הזה לפני 20 שנה. למי פה נראה הגיוני שכשנתחיל לכתוב משהו שם, יהיה לנו אובייקט שנקרא בוק. אני שמח שאני לא טועה, וכולנו חושבים את זה, כי זה נראה לנו הכי טבעי לעשות. ואם כבר עשינו אובייקט בוק, אז סביר להניח שנעשה איזה שכבת דאטאבייס לייר, שתקרא ותכתוב את האובייקטים האלה, זה שכבת ביזנס לוג'יק, כי אנחנו אוהבים לחשוב בצורה של שכבות, זה נראה לנו אובייקט אוריינטד ויפה. שאלו את המרואיין הבא שלכם איך המערכת שלו הייתה כתובה, צריך לספר לכם, יש לנו דאטאבייס לייר למטה, ומעליו שכבה של ביזנס לוג'יק, ומעליה שכבה של פרזנטיישן לוג'יק, לפחות, לא יודע, פעם היו בונים מערכות כאלה, ואני בטוח שעד היום בונים. זה הזמן לעצור ולשאול מה לעזאזל אנחנו עושים פה ולמה אני משעשע אתכם בסיפורים האלה. אכן אני הולך לדבר על דיזיין, אבל לא סתם על דיזיין, אלא על דיזיין מאוד קונקרטי. על דיזיין שמדבר על אובייקטים שמבחינתנו מגבילים לישויות הביזנסיות שלנו, בוק במקרה שאנחנו מתעסקים בספרים, אוטר וכהנה וכהנה, ושכבות של דאטאבייס ולוגיקה שאנחנו בונים סביב האובייקטים האלה. למרות שרק עכשיו נגמרו חגי תשרי, וזה מה זה בסה, כי חג הבא זה בעוד איזה חצי שנה. אני רוצה קצת לרומם את מצב הרוח, ולהתחיל לשאול את השאלה, האובייקטים והשכבות הללו שאנו בונים, על שום מה? ולנסות להבין אם בפרויקטים, אם כאשר הסטארט-אפ שלנו מצליח וגדל, כי אחרת לא מעניין לדבר על פרויקטים קטנים. האתגרים האמתיים מתחילים בפרויקטים גדולים. האם הדיזיין הזה שאנחנו תמיד מתחילים ממנו משרת אותנו, או שמה לא כל כך, או שאפילו הוא מפריע לנו? אז בואו, בשביל לבחון את זה, נעשה איזה fast forward כמה שנים קדימה. נניח שהסטארט-אפ שלנו עדיין בחיים ואנחנו מוכרים, ואנחנו צריכים לכתוב איזה פיסת קוד חדשה, שצריכה למצוא מי הם המחברים, שתרמו הכי הרבה למחירות שלנו בחודש האחרון. ואם כיוון שמערכת שלנו מלאה במין סרוויס, אז כאלה מוכנים לשימוש, ואנחנו חונכנו על קונספט ריוז, אם תמיין כל הזמן יש איזה יתוש אצלנו פה, מזמזם, ריוז, שאי אפשר שאנחנו לא נפח מזה, אנחנו לימדו אותנו שקופי-פייסט זה רע. אנחנו לא עושים את זה. אז ננסה להשתמש בכל הסרוויסים האלה. אמרנו, מחברים שהכי תרמו במחירות של חודש האחרון. אז נניח שיש לנו סייל סרוויס, אנחנו נפנה אליו, נבקש את כל הספרים שמחרנו בחודש האחרון, קיבלנו IDs של הספרים, עם IDs של הספרים אנחנו נפנה לבוק סרוויס, נקבל משם את הספרים, מהאובייקטים האלה ניקח את ה-IDs של המחברים, נפנה לאותור סרוויס, ונקבל את האותורס, קיבצנו, מיינו, בסוף קיבלנו תשובה, נראה שכן, אבל אני מקווה שכולכם כבר הבנתם שאני מתלוצץ ושאני לא באמת מציע לפתור את הבעיות כאלה. בשביל זה הרי יש SQL ובעזרת כמה ג'וינים עושים את האגרגציות האלה בצורה נורמלית. אבל לא תאמינו כמה יצא לי לראות מימושים מטיפוס הזה, מסוג הנאיבי הזה, בפרויקטים אמתיים שבהם עבדתי. וכשאני שואל את עצמי למה זה קורה, הדברים האלה, המסקנה שאני מגיע זה, אני אתאר את זה כקלות הבלתי נסבלת של שימוש בבלוקים המוכנים האלה שבנינו בהתחלה. אנחנו מין משחקים משחק לגו כזה. כשיש קוביות, אנחנו בונים מהם. ולא אולי עוצרים לרגע לשאול אם הקוביות בדיוק מי שאנחנו רוצים או לא. איך משחק הלגו הזה מתרחש? ברגע שבנינו, יצרנו את האובייקט הזה, אובייקט בוק, התחלנו, זה רק מתבקש שאנחנו נתחיל להשתמש במנו, להשתמש בו בכל מקום שאנחנו צריכים משהו על ספר. במיוחד כשיש פונקציה מגניבה בדאטה לייר שבהינתן ID של ספר מביאה אותו. נשמע כמו הדבר הכי טריוויאלי בעולם לעשות. ואז אנחנו מתחילים לעשות את זה, ולאט לאט האובייקט הזה הופך למין וירוס במערכת. כי הוא מתחיל להתפשט בכל רחבי המערכת, ולהפך קשה לברוח מזה. ברגע שמספיק מקומות במערכת כבר משתמשים בו, ויש כל מיני utility functions ושירותים נוחים לעבוד איתו, אז קשה לא להשתמש בו. כל הזמן אנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו חייבים להשיג את האובייקט הזה. ואז קוראים לאותה פונקציה שמביאה אותו לפי ID, יופי. שימו לב מה שקרה פה, שאנחנו מרוב שהתרגלנו לזה, אנחנו שכחנו שלפונקציה הקטנה הזאת יש איזו עלות. בהתחלה היא לא כל כך גדולה, אבל עם הזמן, מה שקורה, שהאובייקט הזה מתחיל לגדול. למה הוא גדל? כי יש אחד כזה במערכת שמייצג ספר. אז כל פעם שלאובייקט הביזנסי שלכאורה אליו הוא מקביל, מתווספת איזושהי תכונה חדשה, היא אוטומטית מתווספת לאובייקט הזה. ואז הוא צומח אחד שהוא הופך למין מגה אובייקט. זה רשימה שהרכבתי סתם לשעשוע, אחרי שעיינתי שתי דקות בעמוד של, עמוד לדוגמה של אמזון, וניסיתי להבין מה אפשר להגיד על ספר. עכשיו, ברור לי שזה מופשט בצורה מוגזמת, ובפועל יש שם לפחות 50 תכונות, ועל כל תכונה פה אפשר לפתוח סוגריים ולהתחיל לדבר למה author ולא רבים, ולמה יש רק cover type אחד, אולי אנחנו מכירים כמה סוגים של אותו ספר, ובאיזה יחידות מחיר, אין לזה גבול. לכן, לאובייקט הזה יש נטייה לגדול, והבעיה שהוא אף פעם לא מפסיק לגדול, כי המערכת כל הזמן מתרחפת וכל הזמן מתווספות ליכולות. עכשיו, שימו לב שהאובייקט גדל למימדים נוראים כאלה, לא כי יש איזשהו תהליך שצריך אותו כזה, אלא פשוט בתהליך האבולוציה. יותר מזה, אני מוכן לאמר שאין אף תהליך שבאמת צריך את כל השדות ביחד. זה תמיד מתעסק באיזשהו סאבסט. אם אנחנו נדמיין את האובייקטים שלנו, שהם מחולקים לקוביות קצת יותר קטנות של שדות, אז אנחנו נראה שכל תהליך טיפוסי במערכת משתמש באיזשהו שילוב של כמה סוגים של אובייקטים מצד אחד וסאבסט של השדות שלו מצד השני. כמו תהליך דוגמה שלי שהבאתי מקודם. תהליך אחר יכול להשתמש רק בשני אובייקטים וסאבסט אחר, והשלישי בכלל מדבר על המחסנים שלנו ומחבר את זה ביחד. ואז יוצא שהאובייקטים האלה אף פעם לא במידה הנכונה. או שהם גדולים מדי, או שהם קטנים מדי, כי אנחנו בעצם צריכים שילוב של כמה אובייקטים ביחד. למה אני בכלל מספר על זה? כל זה לא היה מעניין, לולא המערכת שלנו הייתה נשארת קטנה. אבל ברגע שהמערכות גדלות, אנחנו נתקלים בבעיה של פיצויים. הרי מה הבעיה של התהליך הנאיבי של לפנות לסרוויס כזה ולסרוויס השני, לסרוויס השלישי? בסופו של דבר זה פיצויים, זה יעבוד לאט. ובסקייל, במערכות נורמליות, זה מתחיל להיות בעיה. הנושא של ביצועים מאוד קרוב לליבי, אני ביליתי הרבה שעות במשך כמה שנים אחרונות בניסיון, באנליזה וניסיון לפתור בעיות פרפורמנס. כפי שאתם יודעים, הכלי הראשי זה פרופיילר בגדול, אני לא הולך להיכנס לפרטים איזה פרופיילר וטכניקות, אבל המלצה שלי, מי שרוצה להבין את ארכיטקטורת המערכת שלו, המלצה חמה שלי לראות אותה דרך העיניים של פרופיילר. לא מה הבלוקים שמהם היא בנויה, אלא מה היא עושה, ואיך הבלוקים האלה מדברים אחד עם השני. ואז כשאתם רואים את זה דרך העיניים של פרופיילר, פתאום התמונה של המערכת נראית אחרת לגמרי, ואתם גלים עליה דברים שלא חשבתם. ואז, אם אני משווה את זה, מנסה למצוא איזו הגבלה, מבלוקים הסטנדרטיים של הארכיטקטורה, אפשר להבין את המערכת בערך כמו שאפשר ממערכת שלד של אדם ומערכת השרירים, להבין איך הוא בסופו של דבר משחק פינג פונג. נכון ששתי מערכות משתתפות בזה, צריך לזוז, אבל בין זה לתוצאה הסופית, יש הרבה דברים שמתרחשים ולא רואים אותם מהדיאגרמות הסטטיות. לכן ההמלצה שלי, קצת לראות את הפרופיילר. וכשרואים את המערכת דרך פרופיילר ומתחילים לבחון תהליכים, קורה את הדבר הבא, זה סלייד שכמובן גנבתי, הרצאה ידועה. ואתם מתחילים לתלוש את השערות ושואלים, איך? לזלזל, מי כתב את זה ככה? כי אתם רואים את המערכת שלכם כל הזמן עסוקה בלהביא דאטה, היא נתאמצת קשה בשביל לעשות את זה, ומיד זורקת אותו לפח. כי מכל מה שהיא הביאה, צריכים רק 3% במקרה הטוב. היינו צריכים שם של מחבר, אבל הבאנו בעצם את כולו עם כל השדות, לא משנה מה יש שם. וזה קורה כי בנינו את המערכת, כי זרמנו עם הקוביות. עכשיו, האם יש דרך יותר טובה לעשות את הדברים? קודם כל, ואני הולך לחזור על זה שוב ושוב ושוב, חייבים לראות את התהליך מלמעלה בצורה הוליסטית. להתנתק מהדיזיין שיש לנו ומה אפשר לעשות עם הקוביות האלה, אלא לתכנן את התהליך מההתחלה עד הסוף. לראות מה, במקרה הזה, מה הדאטה שהוא צריך, ולנסות לראות איך עושים את זה בצורה יותר טובה. עכשיו, אני חושש שאם אתם תנסו לעשות את זה באמת, ויצא לי לעשות זה כמה פעמים, אתם תגלו שאתם בעצם כותבים את כל התהליך פחות או יותר מחדש סוג של. פתאום אתם לא יכולים להשתמש בבלוקים הקיימים ובמין אינפרסטרקצ'ר שחשבתם שיש במערכת. ואז אתם תבואו אליי ותגידו, רגע, ויקטור, ריוז, איך, מה, עכשיו אנחנו נכתוב כל פיצ'ר כאילו זה הפיצ'ר החדש? הרי לא נוכל להתקדם ככה. יש בזה משהו, אבל לא לגמרי. ואני חושב שאם מסתכלים על מערכת קצת מכיוון השני, אפשר לחשוב על פתרון. עכשיו, ברור שאין לי סילבר בולט וכל מערכת סיפור אחר ובלה בלה בלה, אבל אני יכול לחשוב לפחות על כיוון. ומה שמעניין, שאנחנו אפילו מכירים את הפתרון הזה, אבל אנחנו בדרך כלל עושים אותו רק כשאנחנו צריכים פתרונות יותר, כשאנחנו מקבלים דרישות יותר מתקדמות, לא על ההתחלה. תדמיינו שבמערכת שלכם צריך להוציא דוח, והקונפיגורציה של הדוח הזה זה לא משהו קבוע. אז בשביל לקנפג, בשביל לתת אפשרות כזאת, לקנפג דוח כל פעם בצורה קסטום, איך שומעים את זה, אנחנו נהיה חייבים להמציא איזושהי שפת מטה על שדות שלנו. אנחנו נצטרך להגדיר אותם כמשהו אבסטרקטי, שהשדה של כל אובייקט שלנו במערכת, או לפחות אלה שאנחנו צריכים להפיק תוך עבורם, יהיה אובייקט. ולהגדיר עבור השדה איך הוא מתמפה לדאטאבייס, מה השם שלו, מה השם שלו מבחינת המשתמש, האם, מה הטיפוס שלו הכי חשוב, האם ניתן לעשות לפיו מיון, כל מיני דברים כאלה. ואז, אם תהיה לנו מערכת כזאת, אנחנו, שימו לב שאנחנו נוכל לכתוב שכבות של דל שלנו, דאטאבייס, בצורה יותר גנרית. ואולי אפילו, יש לי פה המלצה למי ש... עובד עם SQL, ואני מקווה שעדיין נשארו כאלה. לא כולם עברו לעולם חדש ומזהיר של NoSQL. זה ספרייה בשם ג'וק, שלא אכנס יותר מדי, יש לה הרבה יתרונות, אבל היתרון החשוב בקונטקסט שלנו, זה שהיא ממדלת, זה שהיא נותנת לאפשרות נוחה להגדיר את השדות כאובייקטים, ולבנות מעל זה קוד גנרי שמג'נרט SQL עם צורה... דינמית, ובעצם לא חייב לדעת עם איזה אובייקטים בדיוק הוא עובד. הכל הופך למין מטה-קוד כזה. ואז אנחנו נגלה שאנחנו לא חייבים לכתוב כל שכבת דל שלנו, כאילו זאת שכבת דל הראשונה. שלא נצטרך לכתוב בוק דל, אוטור דל וסיילס דל, אלא שאנחנו נוכל לכתוב דל אחד. קצת יותר מסובך מן הסתם, ברור שאנחנו לא נתחיל מערכת בכתיבה של כזה, אבל גם יותר חזק. ואז מעל שכבות אינפרסטרקצ'ר כזה, שכבות כאלה של אינפרסטרקצ'ר, נוכל לכתוב פיצ'רים בצורה יותר גנרית. תחשבו על אימפורט של קובץ CSV או אקספורט של קובץ CSV, שבסופו של דבר, לתהליכים האלה לא ממש מעניין למה בדיוק הם עושים אקספורט. ברור שלכל שדה יש את הלוגיקה שלו, אבל אפשר לעשות לזה אינקפסולציה, ואני מנוסה מן פיבוט של מערכת. אני מתחיל להסתכל עליה בצורה אחרת. עכשיו, ברור שיש תהליכים גנריים, שיותר קל לממש ככה, ויש תהליכים ספציפיים שהם מדברים על אספקט ספציפי של ביזנס. אבל אני חושב, לפחות התייק האישי שלי, שיותר קל לכתוב משהו ספציפי מעל שכבה גנרית, מאשר לנסות לכתוב שכבה גנרית מעל קוד ספציפי, שזה כמעט בבלתי אפשרי. אז אם אנחנו... אם יש דרכים לעשות את זה אחרת, למה אנחנו בכל זאת כל פעם נופלים באותה מלכודת ועושים את זה, ממציאים את האובייקטים הביזנס, ישויות הביזנסיות האלה, כפי שזה נראה לנו. אז א', ברור שככה יותר קל להתחיל. וסביר להניח שכל פרויקט חדש שאנחנו נתחיל, אנחנו נעשה את זה כי זה הכי, זה time to market הכי טוב. לא נתחיל לכתוב פה שכבות של over-engineering בהתחלה. אבל... חוץ מזה, זה גם סוג של הרגל אצלנו. אנחנו התרגלנו שזה טוב, וזה מסתדר לנו, ואנחנו לא תמיד חושבים למה זה טוב. ואני רוצה קצת, זה מסתדר לנו עם עקרונות object-oriented, כפי שאנחנו זוכרים אותם, איכשהו encapsulation, שכבות, בלה, 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 בלה. אבל אולי, לפחות התיאוריה שלי, מה שקורה לנו, שאנחנו זוכרים טוב את החלק המעשי של השיעורים שלנו. אנחנו זוכרים איך לעשות, וזוכרים כל מיני פאטרנים. אבל פספסנו, כי זה לא היה מובן באותם ימים, את החלק התיאורטי, למה אנחנו עושים את הדיזיין הזה? מה בכלל המטרה של לעשות דיזיין? לפני כמה שנים, היה לי מזל להיות נוכח אישית בהרצאה של רוברט מרטין, ידוע גם בשם אנקל בוב, בהרגילים, כרגיל הוא ירד על כל העולם, אבל בסוף מה שהוא ניסה להראות באותה הרצאה, על דוגמה ידועה של object-oriented design עם shapes וריבועים ומשולשים, שאין דבר כזה דיזיין טוב במובן אבסולוטי. כל דיזיין הוא טוב או לא טוב, בהינתן הכיוון שבו המערכת תתפתח בעתיד. אם הצלחנו לנחש נכון בהתחלה, ו... זה קל לפתח את המערכת קדימה, אז פגענו עם הדיזיין שלנו, יופי. אבל אם לא ניחשנו את הכיוון הזה, וזה הימור באיזשהו שלב, באיזשהו מובן, אז נדפקנו. אני רוצה ברשותכם להכליל את המסקנה הזאת, ולשאול בכלל לשמה אנחנו עושים דיזיין. אני חושב שבגדול אנחנו עושים אותו בשביל שהמערכות שלנו, טוב, קודם כל, יעשו את מה שהן צריכות לעשות בצורה נכונה, ברור זה אחרת אין מה לדבר. ומה שאנקל בוב דיבר בעיקר, זה שמערכות תהיינה ניתנות להרחבה ותחזוקה. לעתיד, ושהפיתוח עתידי יותר קל. אבל אני רוצה להוסיף למשוואה הזאת עוד משהו. אני חושב שאנחנו לא שמים הרבה דגש על דיזיין שלנו על חלק של הביצועים. החלק של הביצועים. מערכות שלנו לא סתם צריכות לעשות את מה שהן עושות. נכון,
אלא החל ברור מאיזשהו סקייל לעשות את זה מהר, והחל מאיזשהו סקייל זה הופך לחלק מהנכון. זאת אומרת, אם מערכת עובדת לאט, פשוט לא מספקת את הסחורה. מה שראיתי מתוך ניסיוני של, מה שאמרתי, ניתוח של בעיות כאלה, שבהרבה מקרים, הבעיה של פרפורמנס זה לא בגדר של בג, שאפשר על ידי איזשהו החלפת דאטה סטרקצ'ר או משהו, איזשהו טוויק, לשפר את זה, אלא זה מהווה, הבעיה פרפורמנס נובעת מבעיה יסודית בדיזיין. שהדיזיין ההתחלתי כתוב ככה, שמערכת פשוט לא יכולה לעבוד בצורה מהירה. שצריך להתייחס לזה כ-first class concern, ולא כמטרד. ואני רוצה להדגים לכם על דוגמה של פרויקט אמיתי שבו עבדתי, מה יכול להתרחש אם לא שמים לזה לב, אלא מתייחסים לזה כאל מטרד טכני. המערכת הספציפית שעליה אני הולך לדבר, התעסקה באונליין קולאבוריישן. ומטבע הדברים, כשהתחילו את המערכת, יצרו שם בדיוק את הישויות הביזנסיות שעליהן אני מדבר. היו משתמשים, אז יש יוזר, ויוזר מנג'ר שעובד איתו, יש מסמכים, אז יש אובייקט דוקומנט ודוקומנט מנג'ר שעובד איתו, הערות על המסמכים האלה, אז יש קומנט וקומנט מנג'ר, דיסקשן מנג'ר וכהנה וכהנה. וזה נראה לנו, כפי שם, כפי ששאלתי בהתחלה, בוק זה נראה הכי טבעי בעולם. מערכת התקדמה וגדלה, ועם הזמן התחילו במערכת בעיות ביצועים. אני הולך לדבר על בעיית ביצועים בתהליך ספציפי של ציור דף, טיפוסי של מערכת הזאת. עכשיו, הפרטים מן הסתם לא חשובים, אבל יש פה כמה דברים שאני רוצה להדגיש. שבדף הזה, תוך כדי הציור שלו, מערכת מוצאת את עצמה, עושה אותו דבר פעם אחרי פעם אחרי פעם, רק שהיא לא ממש מודעת לזה. לדוגמה, פה למעלה כתוב מי הבן אדם האחרון שענה על הדיסקשן הזה. אותו דבר כתוב ליד התשובה שלו, השם שלו. ואם במקרה מישהו מחובר כרגע למערכת, זה אותו בן אדם שכתב את זה, אז למעלה יהיה כתוב welcome כך וכך, כדי שאני אוכל לקנפק את הפרופיל שלי. הגיוני. עכשיו, כל אחת מהקומפוננטות, הכל object oriented, הכל encapsulated, כל אחת מהקומפוננטות נפרדת, ולכן המערכת בנויה בגדול של איזשהו מערכת רינדור, שעוברת בלולה על כל הווידג'יטים נקרא להם, מבקשת מכל אחד לזהיר את עצמו. ומפה זה בעיה שלו. ואם עוקבים אחרי התהליך, רואים שכל הקומפוננטות הבודדות האלה נתקלו באותה בעיה. בהינתן user ID, כי בדרך כלל זה מה שיש להם ביד, הם היו צריכים לקבל את השם של היוזר ולהציג אותו. עכשיו, ניתחו את המערכת, הבינו שזה מה הבעיה, מה הפתרון שלנו הקלאסי שאנחנו עושים כשהמערכת עושה אותם דברים שוב ושוב ושוב? אנחנו בונים קאש. ויותר מזה, בפרויקט הזה עשו את זה בצורה מספיק תשתיתית וטובה, היו שם מנסים טובים, אז הם עשו את זה בצורה רוחבית לכל המנג'רס במערכת, מין שכבה גנרית של קאש, ואני בכוונה רוצה לקרוא לו Global Cash, בשביל להדגיש את ההבדל הזה, להבדיל מסוגים אחרים. ומה שקרה, בעיות הביצועים נעלמו באותו רגע. כי בסופו של דבר כמעט כל המערכת עלתה לזיכרון, להשיג דאטה נהיה אפס זמן, פחות או יותר, והכל דבש. השלב הבא אחרי זה, שהתהליכים הבאים שנכתבו מעל במערכת כבר עם הקש, היה אפשר לכתוב בלי לשים לב בכלל איפה מערכת ניגשת לדאטה, וכמה פעמים היא משיגה אותו, כי זה עבד מהר, זה פשוט טס, אין שום בעיה. אבל המערכת גדלה, ולכן הקש גם גדל, וגדל עד שהוא תפח למפלצת ונהיה חלק, פשוט השתלט על כל המערכת. פעם כשניסיתי קצת לחקור את ההתנהגות הזאת ולהבין מה קורה שם, שמתי איזושהי נקודת מוניטורינג ובדקתי כמה קריאות לדאטאבייס מערכת הייתה מבצעת, לולי הקש, בשביל להציג דף אחד יחסית פשוט. ואני הייתי בשוק כשקיבלתי תוצאה, הקאונטר שלי, מעל 5,000 SQL'ים בודדים. זה פשוט מספר לא נורמלי. למה אף אחד לא שם לב לזה? כי הייתה שכבת קש. ובפועל רק איזה אחוז זניח מכל הקריאות האלה הלכו לדאטאבייס, אבל הכל בעצם העלינו את המערכת לזיכרון. לכן, מאז מהפרויקט הזה יש לי טראומה קשה, ואני משווה קש לסמים קשים. קל להתחיל, בלתי אפשרי לצאת מזה. כי אתם פשוט מתרגלים לחיים טובים. אבל הבעיה שיש תשלום על זה. מה היה אפשר לעשות במקום זה, באותה מערכת? זה לעצור רגע ולהסתכל על תהליך כולו. להתחיל תהליך של רינדור דף בצורה גלובלית. ולמשל, בעזרת השפה שבנינו, שפת מטה דאטה, לחלק אותו לשני שלבים וחצי, אני אקד לזה. לשלב ראשון שעובד על אותם הקומפוננט שצריך לצייר, ורק שואל אותם, תגידו, מה הדאטה שאתם צריכים בשביל לצייר את עצמכם? אל תלכו לשלוף אותו, תתארו אותו. אם האינפורמציה הזאת אפשר לשלוף את אותו דאטה בכמות קריאות, פה כבר תלוי איך כתבנו את הדל שלנו, ואם הוא מספיק גנרי, לא מספיק גנרי, לא משנה, אבל אנחנו יודעים תמונה מלאה מה אנחנו צריכים להביא. להביא את זה בכמות מסומצמת של קריאות, ואז שוב לפנות לאותם ווידג'יטים, להגיד להם, הנה הדאטה, עכשיו תציירו את עצמכם. אבל בשביל לעשות את זה, היינו צריכים לראות את המערכת, את התהליך מלמעלה, ולחשוב תהליך, ולא לחשוב קומפוננטות ולבנות מהם איך שזה יוצא, ומה שיוצא, אם רוצה. זה בגדול הסיפור שלי. עכשיו, דיברתי על דברים, גם על דברים ספציפיים, כמו להיזהר מאובייקטי ביזנסים האלה, שנראה לנו שהם מייצגים משהו, אבל בסופו של דבר, האובייקטים האלה לא משרתים אף אחד, וחזרה לסלייד שלי של מבחן הדיזיין, האם הוא טוב או לא טוב. אני לא חושב שהוא טוב בשום צורה, כי בגלל שהאובייקטים האלה כל הזמן מתרחבים, להוסיף שדה חדש, זה כל פעם כאילו אנחנו מוסיפים את הראשון. כי אנחנו צריכים לכתוב את כל הלוגיקה לכל אורך המערכת עבורו מחדש. אנחנו לא נהנים משום תשתית פה. וגם מבחינת ביצועים זה לא משרת אותנו. לא להחביא גישות לדאטאבייס, כי זה הנטייה שלנו, אנחנו פרובג'קט-אוריינטד, ואנחנו עושים להכל אינקפסולציה, אבל אנחנו שוכחים שבמערכות יש לזה מחיר. ואם אנחנו מחביאים את זה בפנים, אחר כך אי אפשר למצוא את זה. אל תתפתו לפתור את בעיות ביצועים האלה על ידי פתרונות כמו קשס, כי זה רק דוחה את הקץ, ואז התשלום הצ'ק יבוא הרבה יותר מנופח משהו במקור. אבל יותר חשוב לי לעצור על יותר על הרוח של הדברים שאמרתי, ולא על הדברים הספציפיים. אל תתייחסו לביצועים כאל מטרד. זה לא בעיה מקומית. זה לפעמים אומר, וצריך לשקול את זה, שצריך להתייחס לדיזיין מחדש. ולשאול את השאלה, האם הוא משרת אותנו. זאת אישה מספיק חשובה, זה לא משהו בשוליים. בשביל זה צריך לחשוב תהליכים, שאמרתי, ולראות את זה בצורה הוליסטית, אבל, והכי חשוב, אל תהיו בני ערובה של הדיזיין שלכם. תזכרו שהוא נועד כדי לשרת אתכם ולא ההפך. ותדעו שזה לא בהכרח כך. אני מודה לכם שהקשבתם.